שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
והיום אנחנו הולכים לדבר על אסטרטגיה בפנסיה.
אסטרטגיה בפנסיה. האמת שאנחנו לא מאוד אוהבים את האפיקים הפנסיונים, זה לא אפיק ההשקעה האהובה לנו. אז נדיב, למה בכלל אנחנו עושים פרק על פנסיה?
בסופו של דבר, עבור רוב האנשים, פנסיה היא אפיק השקעה מאוד מרכזי, באופן יחסי. להון שלהם, ויש כמה כלים שאם אנחנו יודעים להשתמש בהם בצורה חכמה, בתוך העולם הזה הרחב של פנסיה וחיסכון, אנחנו נוכל להרוויח בו לא מעט לאורך זמן. אז גיא, על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה?
קודם כל אני אגיד על מה אנחנו לא הולכים לדבר. אנחנו לא הולכים להסביר איך המנגנון של פנסיה עובד, לא הולכים לרדת לדקויות, זה גם לא התחום המומחיות שלנו, אנחנו נשתף במה שאנחנו יודעים ומבינים. אנחנו לא הולכים לרדת לעומק המכילה של הגירעון האקטוארי, יש כאלה שתופסים אותו כבעיה גדולה, יש כאלה שאומרים שאין פה באמת בעיה, אנחנו לא הולכים להיכנס לזה, ואנחנו לא הולכים להיכנס לכל ההשוואות בין קרנות פנסיה לקופות גמל לביטוח מנהלים, שהם בסוף כלים שונים שמאפשרים לנו לחסוך. מה שאנחנו כן הולכים לדבר עליו זה על האסטרטגיות שקיימות עבורנו לשימוש בעולמות הפנסיה, ואיך כדאי להשתמש בכל אחת מהן. אז בוא נתחיל.
נכון, אז באמת אנחנו הולכים לדבר על האסטרטגיות, על הטכניקות שאנחנו זיהינו בעולם הפנסיוני, מה דעתנו על כל אחת מהן, ואנחנו גם נדבר על הטעויות הכי גדולות שאנחנו מזהים, שאנשים עושים בעולם התכנון הפנסיוני, וגם אני חושב שנשתף את הצד האישי שלנו, שהזכרנו אותו גם בפרק הקודם, שאנחנו באופן אישי בוחרים לפחות לעת עתה, לא להשקיע בצורה משמעותית באפיקים הפנסיוניים. יאללה, אז בואו נתחיל. אני רוצה לדבר באמת על אחת האסטרטגיות המעניינות שלא כל האנשים מכירים אותם, שהיא הפקדה לקרן השתלמות מעבר לתקרה. דיברנו לא מעט לאורך הפודקאסט על הכלי הזה שקוראים לו קרן השתלמות. זה לא סוד שאנחנו חושבים שהכלי הזה הוא דווקא כלי מאוד אטרקטיבי. אנחנו יכולים ליהנות מאפקט הקופסה השחורה, קרן ההשתלמות יכולה לקבל דיווידנדים, יכולה לקנות מניות, למכור מניות, לעבור ממסלולים, לעבור בין בתי השקעות שונים, ואין לנו אירוע מס, ולאחר ששנים הכסף הזה הופך להיות שוב נזיל, ואנחנו יכולים ליהנות ממנו בפטור ממס רווחי הון, והרבה אנשים לא תמיד יודעים שאפשר להפקיד לקרן ההשתלמות מעבר לתקרה. ההפקדה הזאת שנעשה להשתלמות מעבר לתקרה, התקרה היא בין 15 ל-18 אלף שקלים, תלוי אם אתה עצמאי או שכיר, אני לא אכנס לפרטים הטכניים של זה. מעבר לתקרה, אנחנו כן נהיה חייבים בסופו של דבר לשלם מס רווחי הון בעת ההנזלה, בעת המשיכה, אבל אנחנו עדיין נהנה מאותו אפקט של קופסה שחורה על כל הכספים שהפקדנו לתוך קרן ההשתלמות, גם אם מדובר על כספים שהם מעבר לתקרת ההפקדה השנתית. כל זה נכון עבור עצמאים, עבור שכירים אין אפשרות, לפחות כיום, להפקיד מעבר לתקרה של קרן ההשתלמות.
כן, צריכים לשים לב שכשאנחנו מפקידים מעבר לתקרה, הכספים באמת נעולים לנו לשש שנים, אלא אם הקרן שלנו ותיקה יותר, משהו לשים לב אליו.
נכון, אז היתרונות באסטרטגיה הזאת הם קודם כל באמת דחיית המס. אנחנו יכולים לקחת סכום מאוד גדול של כסף וליהנות מריבית דריבית, נקייה ממיסוי לאורך הרבה מאוד זמן. יש בזה יתרונות עצומים לאורך זמן. יש לנו אפשרות למנף כנגד קרן ההשתלמות, זה דבר שדיברנו עליו לא מעט. על חלק מהכספים אנחנו באמת נהיה פטורים ממס רווחי ההון, לפי התקרה השנתית. אנחנו יכולים להעביר את קרן ההשתלמות למסלול IRA, שזה Individual Retirement Account, כל עוד יש לנו החל מ-300 אלף שקלים, ואז דמי הניהול יורדים מאזור ה-0.5% ל-0.2%, 3%, 4%, ובנוסף מדובר במסלול שהוא מאוד מאוד פשוט לניהול, הוא נוח, כולו מתנהל מול בתי השקעות שנמצאים בישראל ומדברים עברית, וסך הכל מדובר באפיק, במיוחד אם אנחנו לא ב-IRA, שהוא מאוד מאוד פשוט לתפעול ופסיבי.
כן, צריכים לשים לב לחסרונות, שבסוף אם אנחנו מפקידים מעל התקרה, אין לנו פה פטור ממס רווח הון על החלק שמעל התקרה, והיינו יכולים להשקיע את הכסף בתיק ניירות ערך עצמאי, ולא לשלם דמי ניהול בכלל. בנוסף, ישראלים שיש להם אזרחות אמריקאית, צריכים להכיר שמדובר במוצר שנקרא PFIC, כלומר זה מוצר שחייב במס מבחינת רשויות המס האמריקאיות.
נכון, זה משהו שכדאי לאנשים שהם בעלי אזרחות אמריקאית באמת לשים לב אליו, והרבה אנשים נופלים בו. ובנוסף, צריך לשים לב שהכסף הזה הוא אכן נעול, כפי שאמרנו, לשש שנים. בסופו של דבר כן מדובר בתקופה משמעותית, וצריך לראות שאנחנו לא צריכים את הכספים האלה לאותו זמן. גיא, מה המסקנה שלך בשאלה האם כדאי לעצמאי להפקיד להשתלמות מעבר לתקרה?
אני באופן אישי הפקדתי לקרן השתלמות שלי הרבה מעבר לתקרה. אני חושב שזה מתאים למי שרוצה ומרגיש בנוח לקחת הלוואות כנגד הקרן השתלמות שלו. כי במצב כזה יש לנו תדמי ניהול פה שהם לא מאוד גבוהים, מדובר על אזור ה-0.5%, ואפשר לקבל פה בעצם מינוף, שהוא מינוף יחסית זול, שיכול לשמש אותנו לכל דבר ובאחוזים גבוהים. מי שבכל מקרה לא מתכוון למנף, בעיניי חבל להפקיד לקרן השתלמות מעבר לתקרה, הוא יכול להשקיע בתקני ניירות ערך עצמאי ולחסוך את דמי הניהול. ואם מישהו ממנף בתקני ניירות ערך עצמאי דרך אינטראקטיב ברוקרס עם חשבון מרג'ין, גם שם יכול להיות שלא שווה לו לעשות את הסיבוב ולהשקיע באופן ישיר.
נכון, אם אנחנו לא מתכוונים למנף את קרן ההשתלמות, כנראה שעדיף לנו לוותר על אותם דמי ניהול. אם אנחנו מתכוונים להשקיע במניות ספציפיות, אז כן עדיף לעשות את זה דרך המסלול של ה-IRA, בשביל ליהנות מדחיית המס לאורך הדרך, כי אם שני אנשים משקיעים במניות ספציפיות, ואחד עושה את זה בהשתלמות IRA, ואחד עושה את זה בתיק ניירות ערך עצמאי, זה שעושה את זה בתיק ניירות ערך עצמאי, מוצא את עצמו לאורך הדרך, משלם הרבה מאוד מיסים, גם מס רווח הון, גם מס דיבידנד, לעומת האדם המקביל שהשקיע דרך קרן IRA, ונהנה מאותו אפקט של קופסה שחורה, ולא שילם מיסים בכלל לאורך הדרך. שניהם בסופו של דבר יהיו חייבים לשלם מס רווחי הון על רווחי הון שלהם, אבל מי שהצליח לדחות את המיסוי בעזרת שימוש בקרן השתלמות, ימצא את עצמו בסופו של דבר עם הרבה יותר כסף ביד. עכשיו, אם אנחנו יודעים על עצמנו שלא מתאים לנו להשקיע במניות בודדות, אגב, אני חושב שלרוב האנשים, וגם אורן באפט אומר את זה, אורן באפט הגדול, שלרוב האנשים לא נכון להשקיע במניות בודדות, והרבה יותר נכון להם להשקיע בקרנות מחכות, ב-ETF'ים, ואם אנחנו בכל מקרה מתכוונים להשקיע ב-ETF'ים, וב-ETF'ים האלה יש מעט מאוד אירועים של קנייה ומחירה, מעט מאוד מיסוי לאורך הדרך, אז כנראה שעדיף לנו לוותר על קרן ההשתלמות, ובאמת ליהנות מתיק ניירות ערך עצמאי, בעמלות אפסיות ובלי דמי ניהול.
אחלה. עכשיו יש עוד טריק קטן שאפשר להוסיף על ההשקעה דרך קרן השתלמות, גם אם מפקידים מעבר לתקרה, וזה טריק שאנחנו קוראים לו השתלמות אסטרטגית. כשאנחנו משקיעים בקרן השתלמות, אנחנו יכולים לקבל הלוואה של 80% כנגד תיק שמושקע במסלול כללי. מסלול כללי זה מסלול שכולל גם אגרות חוב וגם מניות. אם אנחנו משקיעים בתיק ניירות ערך מנייתי, נוכל לקבל הלוואה רק של 50%. וכל זה למעט בהשקעה ב-IRA, כי ב-IRA אנחנו לא יכולים לקבל הלוואות כנגד התיק שלנו. עכשיו, בקרן השתלמות, בגלל שיש לנו את הפטור ממס רווחי ההון, כדאי לנו במיוחד להיות באפיקים מנייתיים. לא כדאי שקרן השתלמות תשב באפיק כללי, אבל אנחנו רוצים לקחת הלוואה שהיא משמעותית. אז בחלק מבתי ההשקעות שמנהלים את הקופות, אנחנו יכולים למעשה לקחת הלוואה של 80% כנגד אפיק כללי, ולאחר מכן להעביר את הקופה למסלול מנייתי, ויתנו לנו לשמור את ההלוואה. אי אפשר לעשות את זה בכל בית השקעות, ואם עושים את זה צריכים ממש לשים לב שבמצב של מרג'ין קול, במצב ששווי הנכסים ירד, יש לנו מקומות אחרים להכניס מתוכם כסף אל תוך קרן ההשתלמות, אבל מי שיש לו את הכספים הנזילים האלה, זה דבר שלדעתי הוא כדאי והוא מאוד שווה.
נכון, בסופו של דבר מה עשית? אתה השקעת יותר כסף באפיקים בעלי תוחלת חיובית גבוהה, מניות לאורך זמן מביאות תשואות יותר גבוהות מאגרות חוב, ובעקבות כך אתה כנראה הולך להרוויח יותר, ההסתברות היא שאתה הולך להרוויח יותר, ויש כאן כמובן את הצד של החיסרון, שאתה הרבה יותר ממונף על נכסים שיש להם וולוטיליות גבוהה, ולכן כשאנחנו ממונפים על נכסים עם וולוטיליות גבוהה, אנחנו חייבים לוודא שיש לנו קריות נזילות, למקרה בו הניירות שהפקדנו בתור בטוחה להלוואה ירדו בערכם.
עכשיו, הרבה אנשים לא מכירים שאם אנחנו גם עצמאים וגם שכירים, אנחנו יכולים להפקיד לקרן השתלמות פעמיים. פעם בכובע העצמאי ופעם בכובע השכיר, ואנחנו נהנה מהפטור ממס רווח הון על כל אחת מההפקדות האלה בפני עצמה. זו כנראה פרצה זמנית, אנחנו לא יודעים כמה זמן היא תישאר איתנו, אבל כיום אפשר להשתמש בזה, ומישהו גם עצמאי וגם שכיר, כדאי.
נכון, חד וחלק למי שזה רלוונטי, זו יכולה להיות אסטרטגיה מאוד כדאית, כי מאפשרת לנו להשקיע הרבה יותר כסף במסלול שהוא פטור לחלוטין ממס רווחי הון ומתנהל כולו בתוך אותה קופסה שחורה. עכשיו גיא, בוא נעבור לדבר על קופת גמל להשקעה, זה משהו שדיברנו עליו לא מעט, אנחנו מכירים שכל אדם יכול להפקיד כ-70,000 שקל, 72,000 שקל בשנה לקופת גמל להשקעה, בכל שנה נתונה. גם פה אנחנו נהנים מהיתרונות של קופסה שחורה, את אותו מינוף אטרקטיבי, את דמי הניהול היחסית זולים, והיתרון הכי אטרקטיבי בעיניי הוא האפשרות לנייד את כספי קופת הגמל להשקעה לקרן פנסיה, לקרן פנסיה מקיפה ומשלימה, וכך ליהנות מאותם כספים כקצבה שהיא קצבה מוכרת, עליה אנחנו לא נדרשים לשלם לא מס רווחי הון ולא מס הכנסה, והאירוע הזה של העברת הכסף מקופת הגמל להשקעה לקרן הפנסיה הוא אירוע שאין בו מס רווחי הון, וכך יוצא שאם בן אדם השקיע דרך קופת גמל להשקעה, והוא רוצה להעביר את הכספים לפנסיה בהמשך, הוא יוכל ליהנות מהעברה הזאת בלי תשלום מס רווחי הון, לעומת אותו אדם שהשקיע בתיק ניירות ערך עצמאי, שברגע המשיכה יהיה חייב לשלם 25% של מס רווחי הון.
כן, אני רוצה רגע לפרק, כי זרקת פה הרבה מושגים להעביר נדיב, וכן טיפה לגעת בבסיס. קודם כל, כשאנחנו מקבלים משכורת, חלק מהמשכורת שלנו הולך כהפקדה לקרן הפנסיה. יש את החלק שאנחנו מפקידים, יש את החלק שהמעסיק מפקיד, בפועל הכל עובר לקרן הפנסיה, לפני שאנחנו פוגשים את הכסף, ואלה כספים שנכנסים לקרן הפנסיה, מבלי שאנחנו משלמים עליהם מס הכנסה. למעשה הכספים האלה הולכים לקרן פנסיה, שנקראת קרן פנסיה מקיפה, ובגלל שהכספים נכנסו לשם, מבלי ששלמנו עליהם מס הכנסה במקור, אנחנו נצטרך לשלם עליהם מס הכנסה, כשנקבל את הכספים בעת פנסיה כקצבה. עכשיו, הרבה מהמאזינים מכירים שאפשר להשקיע בקופת גמל להשקעה, ואם נבחר בגיל פנסיה לקבל את הכספים האלה כקצבה בלבד, נוכל לקבל אותם בפטור גם ממס רווח הון וגם ממס הכנסה. הסיבה לזה היא שכספים שאנחנו הפקדנו לקופת גמל להשקעה לאורך השנים, הם כספים שהפקדנו מהנטו שלנו, כלומר אחרי ששילמנו עליהם מס הכנסה, ולכן אם נרצה אחרי גיל פנסיה להעביר את הכספים מקופת הגמל להשקעה לקרן הפנסיה, אנחנו יכולים לנייד את הכסף לקרן פנסיה משלימה, וליהנות ממנו כקצבה בפטור ממס הכנסה.
נכון, וזה משמעותי במיוחד לאנשים שיש להם הכנסות גבוהות, כי אנחנו יכולים ליהנות מאפס מס הכנסה על בערך 12,000 שקל של פנסיה, מחציתה מתגמולים, מחציתה מפיצויים, אני לא אכנס לחישוב איך הגעתי לאותם 12,000, ומעבר לזה, מס הכנסה מחכה לנו עם מדרגות מס הכנסה כפי שאנחנו מכירים אותם, ולכן מה שהם יכולים לעשות זה לקבל קצבה מזכה, בסכום שאינו חייב במס הכנסה, ואת היתר להשלים מתוך אותם כספים שנחשבים כספים מוכרים, שעליהם לא יהיה לא מס הכנסה ולא מס רווחי הון. כמובן שהדבר הזה מוגבל, אדם בן 20 לא יכול עכשיו להחליט להפקיד לפנסיה שלו סכום ללא הגבלה. יש תקרה להפקדה לפנסיה, התקרה הזאת היא מאוד גבוהה, כשהם מגיעים לגיל 67, התקרה הזאת מתבטלת, עכשיו יש גם חסרונות, להשקעה בקופת גמל להשקעה, אי אפשר לנהל את הכסף ב-IRA, יש לנו דמי ניהול של כחצי אחוז בשנה מסך הכסף, בהורשת הכספים, היורשים יהיו חייבים במס רווחי הון, אני מדגיש לא מס עיזבון, אין מס עיזבון בישראל, אבל כן, הרווחי הון שצברנו בקופת הגמל להשקעה, הם יחכו לילדים שלנו, והם יצטרכו לשלם אותם בבוא היום בעת מימוש, אלא אם הם גם יחליטו לקבל את הכספים האלה בתור קצבה, כשהם מגיעים לגיל פרישה.
כן, וגם פה האזרחים האמריקאים לא נהנים מהקופסה השחורה, הם יצטרכו לשלם מס רווחי הון בארצות הברית.
נכון, עכשיו גיא, אתה ואני על האסטרטגיה הזאת מסתכלים קצת אחרת. אני נוטה לחשוב שמדובר במשהו שהוא יחסית אטרקטיבי, הוא מאפשר לנו ליהנות מהרבה מאוד כספים, גם בפטור ממס הכנסה, גם בפטור ממס רווחי הון, ובסופו של דבר הוא נותן לאנשים ליהנות מהכנסה מאוד גבוהה בגיל הפרישה, שהיא כולה נטו. הם נהנים, בוא נגיד שאנחנו מדברים על זוג, על 12 ועוד 12,000 שקל של פנסיה שהיא פטורה. כל אחד מהם נהנה מקצבה של ביטוח לאומי של כ-2,000 שקל נוספים, 2,000-2,300, תלוי מתי הם לקחו אותה. מדובר בסך הכל על כ-28,000 שקלים שזוג יכול ליהנות מהם בגיל הפרישה בפטור מלא ממיסוי. ואם הם רוצים להגדיל את הקצבה הפטורה, הם יכולים באמת להפקיד כסף מקופת גמל להשקעה לתוך חשבון הפנסיה.
כן, בעיניי יש שתי בעיות עם הקופת גמל להשקעה. ואני כן חושב שזה אפיק השקעה טוב לרוב האנשים. הוא טוב בעיקר אם אתה משתמש במינוף. כמו שהזכרנו, אתה משתמש במינוף, אתה יכול לעשות תשואות שהן גבוהות. אם אתה לא משתמש במינוף, אז יש לך פה את הדמי ניהול שיושבים עליך כמו משקולת לאורך כל השנים, וחצי אחוז בשנה זה הרבה מאוד כסף. היתרון הגדול של כביכול לקבל את הכסף בפטור ממס הכנסה, הוא בעיניי לא יתרון כזה גדול. כי בוא נסתכל על בן אדם שחסך מיליון שקל לאורך השנים בקופת גמל להשקעה ורוצה להעביר אותם לתוך קרן הפנסיה ולקבל אותם כקצבה. אז כשהוא מעביר את הכספים לקרן הפנסיה ומקבל אותם כקצבה, נעשה חישוב בעצם של מה גובה הקצבה החודשית שלו. ובשביל החישוב הזה אנחנו מסתכלים מה יתרת המזומן שיש לו בקופה, מחלקים אותה לאיזשהו מקדם ומחשבים את הקצבה החודשית שלו. והחישוב של הקצבה נעשה בצורה כזו שאפקטיבית הכסף שלו למשך נקרא לזה 16 שנה שנותרו לו, או 14 שנה או 18 שנה בהתאם למקדם, על הכספים האלה הוא עושה עכשיו תשואה שהיא של 3.7%. כלומר, כשמחשבים את גובה הקצבה החודשית שלך, מחשבים את זה כאילו יתרת הכספים שלך תושקע עכשיו במשך 16 שנה בתשואה של 3.7%. אם לי יש קופת גמל להשקעה עם נגיד מיליון שקל ואני מגיע לגיל פרישה, אני לא רוצה להעביר אותם לקרן הפנסיה ולקבל אותם כקצבה בצורה שההון שלי ילך ויקטן וגם יעשה תשואה כל כך נמוכה, אלא אני מעדיף לשמור את הכסף אצלי באפיק השקעה שהוא אפיק מנייתי, גם אם אני בגיל פרישה. אני מדבר פה על פרספקטיבה שהיא של בן אדם שלא בונה על כספי הפרישה, בן אדם שיש לו הון שהוא מאוד משמעותי, הוא לא נדרש אליהם ברמה היומיומית. אבל אם אתה מגיע לגיל פרישה שיש לך 20-30 מיליון שקל ולא באמת מעניין אותך הוולוטיליות ואתה רוצה להמשיך להרוויח, אז אני שומר את הקופת גמל להשקעה באפיק מנייתי, ממשיך למנף כנגדה, משקיע את הכסף הזה בצורה לא עצמי שהיא צורה של משקיע שמשקיע שמוכן לקחת סיכון, עושה את ה10-15% על ההון העצמי, ואני ארוויח יותר מאשר אותו משקיע שקיבל את הכסף כקצבה, ואני גם לא צריך לממש את הכסף, אני יכול לחיות מהלוואות כנגדו. זה בעיניי עדיף למשקיע כמוני וכמוך גם. אני לא חושב שזה מתאים לכל אחד.
כן, מה שבעצם עושים באסטרטגיה הזאת, זה בשביל לקבל את הפטור על מס רווחי ההון, באמת מתפשרים על התשואה לתקופה שהיא מאוד ארוכה, ואני מסכים איתך לגמרי שזה לא מתאים לכולם. בסופו של דבר, השקעות זה שאלה של אלטרנטיבות. מי שיש לו אלטרנטיבות יותר טובות ויודע לעשות תשואה יותר גבוהה לכסף שלו לאורך זמן, אז יכול להיות שעדיף לו לשלם את מס רווחי ההון ולא ליהנות מאותם פטורים, שהם כן פטורים משמעותיים, כי בסופו של דבר הוא יעשה הרבה יותר תשואה על אותם שנות פרישה. עכשיו גיא, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שמחליטים לפתוח קופות גמל להשקעה עבור הילדים שלהם. יש אנשים שאפילו יש מסורת כזאת, שמעתי שהם נותנים לילד, בעצם לתינוק שנולד, 18,000 שקל, בוא נגיד לכל נכד, 18,000 שקל מתנה, משקיעים את זה בקופת גמל להשקעה. הכסף הזה צומח במשך הרבה מאוד שנים, בהמשך הילד יוכל או לשלם על הכספים עליהם מס רווחי הון, אחרי שהם נהנו מאותה קופסה שחורה לאורך כל השנים, או שהוא יוכל להעביר אותם כקצבה, ולכאורה מדובר בדרך שבה אנחנו יכולים לתת פור מאוד מאוד משמעותי לילד שלנו או לנכד שלנו. עכשיו, מתוך ההיכרות עם היתרונות והחסרונות של קופת גמל להשקעה, האם אתה חושב שמדובר באסטרטגיה שהיא כדאית?
בעיניי היתרון הכי משמעותי הוא קודם כל פסיכולוגי. זה שהילד יודע שיש לו קופת גמל להשקעה, ויודע שהיא צומחת לאורך זמן, וחווה ורואה איך הכסף שלו גדל לאורך זמן, זה יכול להרגיל אותו לראות ולעשות, בעצם לחסוך ולהשקיע, וזה כבר יכול להיות שווה הכל. מעבר לזה יש את היתרונות הרגילים שדיברנו עליהם בקופת גמל להשקעה. החיסרון במקרה של ילדים זה שאנחנו לא נוכל לקבל הלוואות כנגד הקופה. כלומר, אם אני הורה, אני יכול להשקיע את הכסף בתיק ניירות ערך עצמאי שלי עם מרג'ין, אני יכול להשקיע אותו בקופת גמל להשקעה שלי אם נשאר לי מקום, אם לא הגעתי לתקרה, ולקבל הלוואות כנגד. אם אני רושם את הקופה על שם הילד, אני לא יכול לקבל הלוואות כנגד. ובנוסף, אני בעצם משלם פה את דמי ניהול, שאם הייתי משקיע אותם בצורה עצמאית, לא הייתי צריך לשלם. בעיניי, אולי בשביל היתרון הפסיכולוגי זה שווה, אבל מבחינה כלכלית נטו, כנראה שעדיף לי להשקיע את הכספים עבור הילד, אצלי ולא על שם הילד.
נכון. אני בתור אבא שמאוד רוצה שהילדה שלי תלמד על עולם ההשקעות ותכיר את עולם ההשקעות, בוודאי שאני רוצה לתת לה מניות לאורך הדרך בימי הולדת, באירועים מיוחדים, אבל לא הגיוני לי, ואם אני רוצה באמת ללמד אותה להיות חכמה פיננסית, לשים את הכסף בקופת גמל להשקעה תחת שמה. הכסף יישב בינתיים בתיק ניירות ערך עצמאי שלי, ובבוא היום אני אעביר לה את המניות האלה. עכשיו גיא, יש עוד אפיק שאנחנו יכולים להשקיע בו באמת, שהוא גם כן נקרא קופת גמל, אבל זה לא קופת גמל להשקעה, זה קופת גמל לפי תיקון 190. קופת גמל היא אחד מכלי החיסכון העומדים לרשותנו, ותיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שנכנס לתוקף לפני כמה שנים, באמת הופך את האפיק הזה לאפיק מעניין במיוחד. קודם כל, אנחנו יכולים להשקיע באותה קופת גמל, ללא הגבלה, כמה שאנחנו רוצים בכל שנה נתונה. וכשאנחנו נבוא לממש את קופת הגמל הזאת, אחרי הפרישה, אנחנו נשלם מס מופחת, במקום מס רווחי הון שאנחנו מכירים אותו, של 25% על הרווח הריאלי, אנחנו נשלם רק 15% על הרווח הנומינלי, בתקופות בהן האינפלציה נמוכה, מדובר על פער שהוא מאוד משמעותי, ואגב אני אגיד שאם אנחנו בתקופה שבה האינפלציה מאוד גבוהה, אנחנו יכולים להחליט לשלם את מס רווחי ההון הסטנדרטי הרגיל של 25% מהרווח הריאלי. יש לנו את האפשרות לנייד, כמו בקופת גמל להשקעה, את הכספים לפנסיה וליהנות מהם כקצבה מוכרת, וגם אפשר למנף בתנאים יחסית אטרקטיביים? אני אומר את זה יחסית, מכיוון שעל קופת גמל להשקעה לפי תיקון 190, אי אפשר לקבל הלוואה כיום בבלון מלא, אלא רק בגרייס. ומעבר לזה יש לנו יתרונות מאוד משמעותיים בצד ההורשה. אם החוסך שהשקיע כסף בקופת גמל לפי תיקון 190 נפטר לפני גיל 75, היורשים מקבלים את כל הסכום בפטור מלא ממס רווחי הון, שזה דבר מאוד משמעותי. אם החוסך נפטר אחרי גיל 75, היורשים יכולים לממש את הכסף באותו מיסוי רווחי הון מופחת של 15% נומינלי, כל עוד הם בעצמם הגיעו לגיל פרישה, ויש להם אפשרות להעביר את הכסף כמוטבים אל קופות גמל לפי תיקון 190 שם על שמם, ואז הם יכולים ליהנות מכל היתרונות של גמל 190, שזה עוד פעם המינוף, הקופסה השחורה וכו'. הם יוכלו להפקיד סכום מסוים לפנסיה ולקבל אותו כקצבה מוכרת, ומה שבסופו של דבר קורה, זה שכסף שהשקענו לפי אותו תיקון 190 בקופת גמל, הוא כסף שאנחנו אף פעם לא נשלם עליו מס, הוא יעבור מדור לדור, ולא ישלמו עליו מיסים בכלל, ותמיד אפשר למנף כנגדו. אמנם בישראל אין מס עיזבון, ולכן לכאורה היתרון הזה הוא לא כל כך משמעותי, אבל מכיוון שבאמת אפשר להעביר חלק מהכספים עד תקרה מסוימת לפנסיה ולקבל אותה כקצבה מוכרת, באמת אפשר ליהנות מהרבה מאוד כסף ללא תשלום מס בכלל.
כן, צריכים לשים לב אבל שכדי להיות מסוגלים למשוך כסף מקופת גמל לפי תיקון 190 אלינו הביתה מה שנקרא, אנחנו חייבים להיות מעל גיל פרישה, ואנחנו חייבים לקבל פנסיה מזערית, שזה אומר קצבת פנסיה של אזור ה-4,600 שקל בחודש. אם אין לנו את הקצבה המזערית ולא הגענו לגיל פרישה, ואנחנו ננסה למשוך כספים מקופת גמל לפי תיקון 190, אנחנו נצטרך לשלם מס של 35% על כל הקרן, כמו במשיכה מוקדמת של פנסיה. בנוסף, אנחנו צריכים להבין שבכל שנה קלנדרית, על כל הפקדה שלנו לקופת גמל לפי תיקון 190, שירותקו בתוך הקופה לצורך קצבה מזכה. ושווה גם להכיר שעל הכספים האלה אנחנו זכאים לזיכוי מס מסוים וגם לניכוי מס מסוים לעצמאים בינינו, וזה לבד שווה לנו כמה אלפי שקלים בשנה בצמצום בחבות המס שלנו.
כן, בסך הכל הייתי אומר שמדובר באפיק חיסכון והשקעה מאוד אטרקטיבי, וזו דרך מאוד טובה להעביר כסף בצורה חלקה מדור לדור, אבל זה לא בהכרח מתאים לאנשים שיש להם אלטרנטיבות השקעה יותר טובות בשוק החופשי, וגם צריך לשים לב שהכסף הזה באמת לא נזיל עבורנו עד שאנחנו מגיעים לגיל 60. קשה לנו לדעת מה יהיה לנו בחיים עד אז, ואם אנחנו נרצה את הכספים האלה או לא, אבל אם אנחנו נשנה את דעתנו, אם הפקדנו כסף לקופת גמל לפי תיקון 190, ובגיל 50 החלטנו שאנחנו רוצים להשתמש בו לכל אירוע שלא יהיה, וזה יכול להיות גם אירוע חירום, אנחנו נמצא את עצמנו משלמים את אותו מס דרקוני של 35%. עכשיו יש כמה אסטרטגיות שנובעות מתוך גמל לפי תיקון 190, ואנחנו נדבר עליהם יותר לעומק כשניכנס לאסטרטגיות בין דוריות. אני כן רוצה שניגע בכמה טריקים פנסיונים, זה לא ממש אסטרטגיות, אבל זה טריקים ששווה לדעת, להכיר. הטריק הראשון הוא שאנחנו יכולים להגדיל את ההפרשה שלנו מהמשכורת לפנסיה המקיפה מ-6%, שזה המצב בדיפולט, ל-7%, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבקש את זה מהמעסיק שלנו, ומדובר עוד פעם בכסף שיוצא מהברוטו שלנו. אנחנו מגדילים את בסיס ההון שהולך לשבת בהשקעה בתוך אותה קופסה שחורה, ואין שום סיבה שלא נגדיל את ההפרשה מ-6% ל-7%. בנוסף, מתוך זה שאנחנו מבינים את הכוח של הפרשה מהברוטו, שהכסף שיוצא להשקעות הוא לא מהנטו, אלא יש בסיס כסף שהוא הרבה יותר גדול, כדאי לשאוף שמכל מרכיבי השכר שלנו יפרשו אותם כספים פנסיונים. אני מדבר לא רק על שכר הבסיס, אלא גם על הבונוסים. הרבה פעמים קוראים לזה שכר פנסיוני. המעסיקים לא תמיד אוהבים לעשות את זה, וזה עניין של מסע ומתן, אבל יש פה יתרונות משמעותיים. גם במצב בו אדם מת או לוקה בנחות לפני הפרישה, ויהיה לו כיסוי ביטוחי יותר גבוה על חלקים גדולים יותר מהשכר.
כן, יש עוד טריק קטן שכדאי להכיר. כשאנחנו מגיעים ממש לשלב הפרישה ועומדים להמיר את החיסכון שלנו בקצבה חודשית, מחושב לנו המקדם שלנו, וגובה הקצבה החודשית נגזר מסכום החיסכון שלנו ומהמקדם. עכשיו, אנשים חוסכים לפנסיה בכל מיני מכשירי השקעה, לפעמים זה יהיה בקופת גמל, לפעמים בביטוח מנהלים, לפעמים בפנסיה של ממש, ולא כולם נמצאים בפנסיה ברירת מחדל. פנסיה ברירת מחדל היא פנסיה שמחויבת לדמי ניהול מוזלים, זה איזשהו מכרז שהמדינה עושה, וכשאנחנו עושים את המעבר הזה לקבלת הקצבה, המקדם שלנו לוקח בחשבון בין היתר את דמי הניהול שאנחנו צפויים לשלם מפה קדימה. דמי הניהול משפיעים על גובה הקצבה שלנו. וגם אם בחרנו מאיזושהי סיבה קרן פנסיה מסוימת, שנגיד שהיא מצוינת, ודמי הניהול בגבוהים, שווה לנו רגע לפני המעבר למודל של קצבה, לבוא ולהמיר את הפנסיה, למעשה לנייד אותה לפנסיה ברירת מחדל, שבה דמי הניהול הם הכי נמוכים שיש, ואז המקדם שנקבל הוא גם יהיה מקדם נמוך יותר, ולמעשה נקבל קצבה שהיא גבוהה יותר, ומהשלב הזה כבר לא מעניין אותנו הביצועים של הפנסיה, כי אנחנו למעשה מקבלים קצבה שהיא קצבה קבועה למשך שארית החיים שלנו.
נכון, עכשיו יש גם לא מעט טעויות אסטרטגיות שאנשים עושים בצד הפנסיה. אני אתחיל עם הטעות האסטרטגית הכי נפוצה בעיניי, ואפשר להתווכח על העניין הזה, שהרבה מאוד אנשים מנהלים את הכספים הפנסיונים שלהם במסלולים עם חשיפה לא מקסימלית למניות, מסלולים כלליים, 50 ומטה, 60 ומטה, ובעיניי, ואני מניח גיא שאתה רואה את זה כמוני, אבל אם אתה רואה את זה אחרת אתה יכול כמובן להגיד, בעיניי לאנשים שיש להם תקופת השקעה ארוכה של 20, 30, 40 שנה, אין שום סיבה בעולם לא להיות מושקעים באפיקים מנייתיים.
כן, כמובן.
גם הרבה מאוד אנשים עושים טעות שהולכת לעלות להם עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, וזה שהם מממנים בעיקר בביטוח מנהלים, מקדם קצבה מובטח שהוא מאוד אטרקטיבי, אולי 140, 150, זאת אומרת שהתשלומים החודשיים שהם יקבלו מאותה קרן יהיו תשלומים גבוהים, ואז כשהם באים לתכנן את הפרישה שלהם, הם מבינים שמקדם הקצבה הנמוך ואטרקטיבי מכניס אותם לתוך מדרגות מס שולי, והרבה פעמים הם לא רוצים לשלם את מדרגות המס השולי, זה יכול בקלות גם להגיע למדרגות של כמעט 50%, ולכן מה שהם בוחרים לעשות, זה לא לנצל את המקדם עליו הם שילמו, ויוצא שלאורך לפעמים עשרות שנים הם שילמו דמי ניהול מאוד גבוהים על התיק בשביל ליהנות מאותו מקדם לאורך הדרך, ואז בסופו של דבר הם לא השתמשו באותו מקדם, ויצא שהם שילמו את אותם כספים ממש סתם.
כן, בסוף הסיפור הפנסיוני באמת שווה ללכת למתכנן פרישה, יש פה הרבה דקויות, אני ונדיב גם לא מומחים לסיפור הזה, יש אנשים שמומחים לסיפור של פנסיה, אבל לחלוטין שווה, יש פה הרבה מה לדעת.
עוד טעות אחת שיכולה להיות טעות מאוד משמעותית, היא משיכת פיצויים לאורך שנות העבודה. יש פה כמה דגשים, אם עשינו את זה ועדיין נשארו לנו 32 שנה של עבודה לפנינו, אז זה יכול להיות בסדר גמור, אבל באופן עקרוני, כשאנחנו משכנו את כספי הפיצויים שלנו מתוך הפנסיה לאורך שנות העבודה, אנחנו לא נהיה זכאים למשוך מקופת הפנסיה שלנו כ-6,000 שקלים שיכולנו ליהנות מהם כקצבה פטורה ממס. כך שמי שמושך את כספי הפיצויים שלו, בסופו של דבר הוא מוחק לעצמו כשליש מהפנסיה, ולכן הוא יצטרך הרבה יותר כספים בתוך קרן הפנסיה כדי לקבל את אותו נטו, כי על אותה קצבה של 6,000 שקלים בחודש מהפיצויים, הוא יכל להיות פטור לחלוטין מחובת מס הכנסה.
כן, אני מסכים שלרוב לא כדאי למשוך את כספי הפיצויים, אבל שוב, כמו תמיד, אם יש לנו השקעה מספיק אטרקטיבית, זה יכול להיות שווה, ולפעמים פשוט אין ברירה, וזה כספים שאנחנו כן יכולים למשוך אותם, מבלי לשלם את הכנס של 35% על משיכה מפנסיה.
נכון. עכשיו, גיא, אנחנו לא דיברנו על הפנסיה למעט בפרק אחד, אנחנו לדעתי בפרק 97, 98, לא זוכר בדיוק איזה מספר, ובאמת אנחנו ממעטים מאוד לדבר על הפנסיה, ולא סתם, ואני חושב שנכון לשתף למה בעינינו, למרות היתרונות שדיברנו עליהם, שיש באפיקי החיסכון והפנסיה, אנחנו לאו דווקא בוחרים להשתמש בהם, במיוחד בקרן הפנסיה.
כן, אז כמה סיבות. והראשונה והכי חשובה בעיניי, זה הסיפור של חופש בחירה. כשאנחנו מפקידים כסף לפנסיה, אני לא מדבר אפילו על זה שאנחנו מחויבים להפקיד כסף לפנסיה, אנחנו לא יכולים לבחור מה לעשות עם הכסף. מישהו אחר מנהל את הכסף עבורנו, ואנחנו יכולים להיפגש עם הכסף הזה בפטור ממס, רק בתור איזה קצבה מסכנה בסוף החיים. זה דבר שלי באופן אישי מאוד מפריע, ואני רוצה שליטה על הכסף שלי, גם אם זה אומר שאני מרוויח עליו קצת פחות. עכשיו, בנוסף לזה, הכספים שאנחנו משקיעים דרך קרן הפנסיה, אנחנו לא יכולים לקבל שום צורה של הלוואה אטרקטיבית כנגדם. אפשר לקבל הלוואה מסוימת, לא מאוד אטרקטיבית, לא בתנאים ולא בריבית, וגובה הקצבה שאנחנו נקבל נגזר מהנחות צורה מסוימות שמניחה קרן הפנסיה. כשאנחנו פורשים, המקדם שלנו למעשה נגזר מתוך הנחת הצורה שקרן הפנסיה מעריכה שהכסף הזה יעשה קדימה, שפה מדובר על אזור ה-3.7% בשנה. אני באופן אישי מתכוון לעשות הרבה כסף לאורך החיים שלי. אני מאמין שאני אגיע לגיל פרישה עם עשרות, אם לא מאות מיליוני שקלים, ואני לא מתכוון לבנות על כספי הפנסיה בשום צורה. בגלל שאני לא מתכוון לבנות על הכספים האלה בשום צורה, אני מאמין שאני אוכל להשקיע אותם בצורה אגרסיבית גם בגיל מבוגר, ואני אוכל להניב צורה על ההון העצמי שלי של 10, 15, 20% על ההון העצמי, תלוי כמה מיומן אני אהיה בתור משקיע. ולכן כשקרן הפנסיה באה ומחשבת לי הנחת צורה של 3.7% בשנה, למעשה אומרת לי, גיא, על החיסכון הפנסיוני שלך, אתה הולך עכשיו 20 שנה לעשות צורה שהיא אפסית, שהיא לא רלוונטית בעיניי בכלל, אני לווה כסף בסכומים האלה, אני לא משקיע כסף בסכומים האלה, ולכן יש פה השקעה מאוד סבופטימלית של הכסף, ואני יכול מבלי שהכספים ישבו בפנסיה, להניב את ה-15% שלי בשנה על ההון, אפילו לא לממש את הקרן שלי, אלא לקחת הלוואות כנגד, ותישאר לי למעשה גם קצבה חודשית גבוהה יותר, אם אני משתמש באסטרטגיית סיכול תזרימים, וגם ההון שלי יגדל לאורך השנים במקום לקטון. נקודה נוספת זה הגירעון האקטוארי. קרנות הפנסיה עושות איזשהו איזון כדי להיות מסוגלות לעמוד בהתחייבויות שלהן. חלק ממה שהן עושות זה להגדיל את המקדם לאורך השנים. אני באופן אישי לא סומך על זה שיהיו מספיק הפקדות לתמוך גם בהתחייבות המינימלית שקרן הפנסיה מתחייבת היום. אני לא אוהב את הרעיון הזה של פול משותף, שאני ערב לכספים של מישהו אחר ומישהו אחר ערב לכספים שלי. תודה רבה כל אחד שיערב לכספים שלו. אני לא מעוניין לערבב את הכספים שלי ולהיות חשוף לאותו גירעון אקטוארי ואיזון אקטוארי. מעבר לזה, יש את שאלת מס העיזבון. היום אנחנו לא חייבים במס העיזבון בישראל, בארצות הברית המס הזה קיים, ומאוד יכול להיות שנהיה חשופים אליו בעתיד.
נכון, הרבה אנשים משקיעים באפיקים שהם אטרקטיביים בעינינו, כמו קופת גמל לפי תיקון 190, מתוך אותה הנחה שהם יכולים להעביר את הכסף בפטורים מלאים ממס, מדור לדור, מדור לדור. כיום זה באמת אפשרי. אם יום אחד יהיה מס עיזבון בישראל, והנטייה שלי לחשוב שזה כן יהיה יום אחד, יש שאלה גדולה, מה יוחרג ומה יוכלל בתוך אותו מס עיזבון, ולא ברור לי בכלל, יש כאלה שיגידו שכן, שגמל לפי תיקון 190 כן יוחרג ממס עיזבון, אולי זה יהיה לפי תקרה מסוימת, ולי יש דרכים הרבה יותר אטרקטיביות, הרבה יותר מתוחכמות, להעביר את ההון שלי גם אם חל מס עיזבון בישראל, וכמו שאתה נגעת באמת על כסף מאוד מאוד משמעותי, אתה מקבל תזרים מאוד קטן, אנחנו דיברנו בפודקאסט על אסטרטגיית סיכול תזרימים, על סכום קרן של 2-3 מיליוני שקלים, אנחנו יודעים לייצר תזרים מאוד מאוד משמעותי, ולא צריכים ליהנות מהתזרים הקטן שהפנסיה יודעת לתת לנו לפי אותו מקדם פרישה. עכשיו באופן אישי, אני רוצה ליהנות מהכספים שצברתי, מהגיעה, מהשקעה לאורך החיים, בשלבים הרבה יותר מוקדמים. אני לאו דווקא רוצה בגיל 67 או 70 או 70 ומשהו, אני ערף מה שזה לא יהיה כשאנחנו נגיע לגיל פרישה, ליהנות מאותם כספים. כמו שאמרת, גם אם אני אצטרך לשלם על אותם כספים מס רווחי הון, אני מעדיף שיהיה לי קצת פחות כסף שאני יכול להשתמש בו מתי שאני רוצה. ומעבר לזה דיברנו לא מעט על אסטרטגיות שאפשר בעזרתם לדחות את המיסוי שלנו פחות או יותר לנצח, למנף כנגד התיק שלנו, וליצור לעצמנו תזרים מאוד משמעותי, בלי שום מס, לא מס רווחי הון ולא מס הכנסה, וכשיש לנו את ארסנל הכלים הזה, שאני מודע לזה שאין אותו לכולם, אז אין שום סיבה שאני אשקיע את הכסף שלי בצורה כל כך סאב-אופטימלית. ויש עוד נקודה אחת אחרונה שהיא לא פיננסית כלכלית, אלא באמת היא נוגעת לחופש. אני חושב שכל הנקודות שנגענו מהם בסופו של דבר נובעות מאותה נקודה של חופש. יש מעין שיח בעולם הפנסיוני על ההטבות המדהימות שהמדינה נותנת לנו בפנסיה. אני לא תופס את הדברים האלה כהטבות, אני לא חושב שהמדינה עושה לנו טובה. אני מניח שאנחנו נדבר בעתיד על התפיסה שלנו לגבי מיסוי, אבל אני רק אגיד שכל השיח הזה שמדובר בהטבה, בזה שהמדינה לוקחת לי פחות מיסים על כספים שהשקעתי, הוא שיח שהוא לא בריא בעיניי, הוא שיח שהוא לא חופשי בעיניי, וכשהתפיסה שלנו היא תפיסה שהכסף הזה שייך לנו, והפירות שלו אמורים להיות שייכים לנו, אז במילא כל ההסתכלות על היתרונות הפנסיונים כהטבות של המדינה משתנה לחלוטין. אז זהו, זו באמת התפיסה שלנו לגבי הפנסיה, לגבי האסטרטגיות שכדאי להכיר בתוך העולם הפנסיוני. אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנימה בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.